שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום דלת, ה' תשרי, השיעור השבועי, המצווה השבועית, הרב בנימין תבורי, לפרשת האזינו.
בפרשת האזינו, כתוב שעל אביך ויגידך זקניך ויאמר לך. הגמרא, מסכת שבת, דורשת מהפסוק הזה שיש מצווה לשמוע לדברי חכמים. השיעור היום יעסוק במצוות דרבנן, החיוב לציית לחכמים, ובסוף נסיים עם המספר של מצוות שהן אכן מצוות ולא איסורים, אבל מצוות דרבנן. הגמרא במסכת ברכות בשבת, הגמרא במסכת שבת בסוגיית חנוכה, הגמרא עומדת על כך שאנחנו מברכים על חנוכה ועל שאר מצוות הרבנן, הנוסח אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. שואלת הגמרא, היכן ציוונו? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו, מדובר כאן במצוות הרבנן, אני רוצה לציין שמדובר כאן במצוות הרבנן שמברכים עליהם. והגמרא שואלת, איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? הרי אלה מצוות הרבנן. והגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, זה מה שכתוב בתורה, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אמנם, כשקוראים את התורה, ורואים את הפסוקים, לא תעשו מן הדבר שיגידו לכם מן השמאל, אולי הפירוש הפשוט יותר, זה שמדובר בית דין, שפוסק שאלה מסוימת, וצריכים לציית לפסק של בית דין. אבל מכאן, להוראה גורפת, לקיים כל מצוות הרבנן, זה אמנם חידוש שכתוב שם בגמרא, שיש על זה לא תעשו. נדון בזה גם בהמשך. הגמרא מביאה עוד תשובה, פסוק שהתחלנו בו, שעל אביך ויגידך זקניך ויאמרו לך. מעניין שיש הבדל אולי עקרוני בין שני הלימודים השונים. בשניהם קשה קצת לראות את זה כפשוטו של מקרא, שכאן התורה אומרת לנו לקיים דברי חכמים, אבל בכל זאת, אפילו אם נניח שזאת אסמכתה, יש הבדל עקרוני ביניהם. הרי לא תסור זה לאו. ויש לנו כלל שאנחנו מברכים רק על מצוות עשה. בעצם מי שמקיים מצווה דרבנן לפי הלימוד שמקורו מלא תסור, אז הוא בעצם אינו עובר עליו, אין מצווה חיובית לשמוע דברי חכמים, יש איסור שלילי לא לעבור על דבריהם, לא תעשו מן הדבר. מה שאין כן לפי הלימוד מפרשתנו, שעל אביך ויגידך, אם נפרש את זה כפשט שצריכים לציית לדברי חכמים, אז בכל אופן יש כאן מצוות עשה, זקניך ויאמרו לך, הזקנים יגידו, צריכים לשאול וצריכים כנראה, לציית למה שהם אומרים. מעניין שהרמב״ם בהלכות ברכות, כשמדבר על הנוסח של, של ברכות המצווה על מצוות הרבנן, הרמב״ם אומר שמברכים מאשר קדשנו וציוונו, ואיכן ציוונו, והרמב״ם אינו נוקט לא את הפסוק לא תסור, לא את הפסוק שעל אביך ויגידך, אלא הוא מביא את הפסוק הקודם, או בעצם החלק של המשפט הקודם ללא תסור, שצריכים לעשות אשר יאמרו לך תעשה, מה שבית דין אומרים כדאי לעשות. התורה תמימה העירה על כך, שהרמב״ם כנראה בכוונה נקט את הלימוד המבוסס על הפסוק לא תסור, אבל במקום להגיד שזה איסור לאו של לא תסור, הוא ניסח את זה בצורה חיובית. אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור. התורה תמימה שם עומד על כך, ואפילו מציע שהרמב״ם אינו חולק על הגמרא, אלא חושב שבעצם זאת הייתה כוונת הגמרא. הגמרא מציינה את סוף הפסוק, אבל באמת כוונת הגמרא הייתה לפי כל הפסוק. אשר יאמרו לך תעשה, לא תסום לדבר שיגידו לך ימין ושמאל. להלכה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בנידון. הרמב״ם בספר המצוות, בשורש ראשון, וכן במשנה תורה בכמה מקומות, אומר הרמב״ם שצריכים למלא, לקיים דברי חכמים, בגלל שכתוב לא תסור. והרמב״ן בשורש ראשון של ספר המצוות, חולק עליו, מקשה המון שאלות, מן השאלות הידועות, הוא שאל לפי הרמב״ם, אם באמת צריכים לציית לדברי חכמים, בגלל שכתוב בתורה לא תסור, אז בעצם הוא הפך כל מצווה דרבנן למצווה דאורייתא. ולכן למשל הוא שאל, אם יש ספק, הרי יש לנו כלל, ספק מדאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא. אילו צריכים לציית לחכמים, יסודו בדברי תורה, שלא תסור, או שיאמרו לך תעשה, אז למה ספק דרבנן לקולא? הרי זה ספק שלא תסור. וכהנה וכהנה שאל הרמב"ן, והאריכות בדברים האלה היא ידועה. בכל אופן, הרמב"ם הסתמך בפשוטו על פי הגמרא, ואמר שיש מצווה כאילו מן התורה לקיים דברי חכמים, לא תסור. אבל נשאלת השאלה, הרמב"ן שחולק ואומר, כמו שציינו לפני כן, שהפסוק לא תסום לדבר אשר יגידו לך מן ושמאל, מתפרש כפשוטו לעניין בית דין הגדול. והרמב"ן אומר שאין מקור בתורה מפורש שצריכים לציית לדברי חכמים. מה שהגמרא הביאה פסוקים, גם לא תסור וגם מפרשתנו, אומר הרמב"ן זה רק אסמכתא, אולי זה מספיק כדי להסביר שאפשר לברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, אבל התוקף של מצוות הרבנן נשארו דרבנן, לא, הן לא מבוססות על משפט או פסוק או חיוב מן התורה. ולכן נשאלת השאלה, לפי הרמב"ן, למה צריכים לציית לדברי חכמים? מילא לפי הרמב"ם, הרי יש מקור בתורה, שהתורה אומרת שצריכים לציית לחכמים. אבל לפי הרמב"ן, שהפסוקים מתפרשים בצורה אחרת, אז למה באמת צריכים לציית לדברי חכמים? אמנם, אותה השאלה, יש להציג לרמב״ם גם כן. מה שחשוב להעלות, זה דיברנו על מקרים שהיהודים רגילים חייבים לקיים מצוות דרבנן לפי הרמב״ם, בגלל שהם מחויבים לא תסור, ולא תסור אומר לך לקיים דברי חכמים. אני רוצה להציע שיש מקרים בהלכה, שיש בן אדם שמופקע, מלא תסור, האיסור לא תסור אינו חל עליו, ובכל זאת יש מקום להגיד שחכמים חייבו אותו במצוות. ואני אומר את זה גם לפי שיטת הרמב״ם. שלושה סוגים של אנשים שאני רוצה לדבר עליהם, זה עיוור, סומה, קטן, למטה מגיל בר מצווה, וגוי. נתחיל בסומה. עיוור פטור ממצוות לדעת רב יהודה. יש מחלוקת בין רב יהודה לחכמים, אם עיוור פטור ממצוות. אם מדובר במצוות שקשה לעיוור לקיים אותם, בגלל שפשוט הוא אינו יכול לקיים מצוות כשהוא לא רואה, אז זה ודאי לא שורש המחלוקת ולא יסוד המחלוקת בין רב יהודה לחכמים. הרי במצוות כאלה בוודאי שהוא נחשב אנוס ואינו מחויב לקיים אותם. בכל אופן הוא נחשב בגדר של אנוס. אבל מדובר במצוות רגילות שלכאורה סומה יכול לקיים אותם, ורב יהודה סובר שסומה פטור מן המצוות. הגמרא בקידושין מביאה דיון אם באמת פוסקים כרב יהודה או לא, אבל בכל אופן זאת היא שיטת רב יהודה שעיוור פטור ממצוות. מאיזה מצוות הוא פטור? אז מאוד ייתכן שהוא פטור ממצוות עשה, אבל הוא חייב במצוות לא תעשה. אבל יש מקום לפרש, לפי תוספות בראש השנה, שסום הפטור אפילו ממצוות לא תעשה. תוספות בכמה מקומות משווה את הדין של עיוור שפטור ממצוות לדעת רב יהודה, לדין של אישה שמופקעת שפטורה מכמה מצוות עשה אישה זמן גרמה, ותוספות דן בהשוואה ביניהם לעניין הברכה. וזאת היא השאלה הידועה, האם אישה יכולה לברך על מצוות עשה אישה זמן גרמה? אם היא פטורה ממצווה, אם היא יכולה לברך? להלכה יש מחלוקת בין חכמי אשכנז לבין חכמי ספרד. תוספות חושב שנשים יכולות לברך על מצוות עשה אישה זמן גרמה. אבל תוספות בראש השנה מחלק בין נשים לבין עיוור. הוא אומר, אף על פי שעיוור יכול לברך המצוות, אפילו דעת רב יהודה, גם שהוא פטור ממצוות, אבל הוא יכול לברך, אז תוספות אומר שזה לא מוכיח שאישה יכולה, שהרי סומה חייב מצוות רבנן. אם אישה פטורה ממצוות עשה אישה זמן גרמה, אז היא פטורה, וחכמים השאירו אותה בפטור הזה. אבל אפילו אם נניח לדעת רב יהודה שסומה פטור ממצוות, הרי הוא חייב במצוות רבנן. תוספות שואל, מה ההבדל ביניהם? והוא מסביר, שסומה חייב במצוות מדרבנן משום שאחרת הוא ייראה כגוי. הרי אישה פטורה מכמה וכמה מצוות, סך הכל, לפי הרמב״ם יש 14 מצוות שנשים פטורות מהן, אבל כללית ודאי שאישה לא תראה כגוי, יש לה קדושת ישראל שלמה, ויהודיה לכל דבר, יש 14 מצוות שהיא לא מחויבת בהן. אבל תוספות חושב שאם גוי יהיה פטור ממצוות, וגם במישור הדרבנן, אז הוא יראה כגוי. בואו נראה, למה הסומה יראה כגוי? אם אנחנו נניח שהוא חייב במצוות, לא תעשה, אז הוא לא יכול לאכול חמץ בפסח, ויש כלל, כל מי שאסור לו לאכול חמץ חייב לאכול מצה. הוא לא יכול לעשות מלאכה בשבת, ויש לנו כלל, כל מי שאסור באכילת חמץ חייב באכילת מצה. הוא חייב בשבת, הוא חייב ביום טוב, למה הוא יראה כגוי? כנראה שתוספות חושב שסומה אכן פטור גם במצוות לא תעשה, ולכן הוא לכאורה כן יראה כגוי. אולי לפי דעת רב יהודה שסומה פטור ממצוות לפי שיטת התוספות שהזכרנו, אולי סומה פטור ממצוות עשה ולא תעשה, אבל מסתמה הוא עדיין חייב במצוות שבע מצוות בני נוח, הרי הוא יצור אנוש, וקשה להניח שהוא יצא מגדר האנושות, והוא פטור לגמרי ממצוות. אז הכוונה היא שהוא פטור מכל המצוות דאורייתא, גם עשה וגם לא תעשה, ולכן חכמים חייבו אותו. כמובן, השאלה בוקעת ועולה. אם הוא פטור ממצוות מן התורה, וגם פטור ממצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, אז הרי אין לו חיוב שלא תסור. אם אין לו חיוב שלא תסור, איך חכמים יכולים לחייב אותו במצוות הרבנן? ייתכן שהבעיה הזאת לא קיימת לדעת הרמב״ם, משום שאולי הרמב״ם פוסק לא כרב יהודה, אולי הרמב״ם פוסק שסומה חיה במצוות, אולי הרמב״ם חושב שאפילו לפי דעת רב יהודה סומה חיה במצוות לא תעשה. לכן זאת הייתה רק הערה שיש מקום להגיד שיש חיוב מצוות הרבנן גם בלי לא תסור. בקטן אותה השאלה קיימת. קטן אמנם מופקע ממצוות עשה וגם ממצוות לא תעשה. בפשוטו, קטן אינו חייב במצוות בכלל. אנחנו יודעים שקטן שהגיע לגיל חינוך חייב במצוות. גיל חינוך משתנה מילד לילד וממצווה למצווה. הגמרא במסכת סוכה מביאה רשימה של מצוות, אומרת הגמרא בכל מקום זה תלוי בידע או ביומנות של הילד, מה הוא יכול לעשות. למשל, קטן היודע להתעטף, חייב בציצית. קטן היודע לשמור תפילה, ואביו לוקח לו תפילין. קטן היודע לנענע, לוקח לו לאו. אבל זה משום מצוות חינוך, ומצוות חינוך היא מצוות דרבנן. הגמרא במסכת נזיר אומרת בפירוש שהחינוך למצוות זה חיוב דרבנן. מה כלול בתוך החיוב הדרבנן הזה? יש בזה מחלוקת בין רש"י לבין תוספות במסכת ברכות, וכן בין הרמב"ן לבין הר"ן במסכת מגילה. השאלה הבסיסית שהם חלוקים עליה, האם המצווה של חינוך אומרת שהאבא מחויב לחנך את בנו? דהיינו, ילד שהגיע לגיל שיודע לנענע, אביו צריך לדאוג שהוא ייקח לולב. קטן שיודע להתעטף, אז אביו חייב לדאוג שהוא ישים ציצית. ואולי החיוב איננו על האבא, החיוב הוא על הקטן. מדרבנן, הקטן נחשב מחויב. כמו שאמרתי, זאת מחלוקת בין רש"י לתוספות, בין רש"י, בין הר"ן לבין הרמב"ן, אם הקטן חייב או האבא חייב. אבל גם כאן נשאלת את השאלה. הרי הקטן אינו חייב במצוות לא תאסור. איך יעלה על הדעת שקטן חייב במצוות הרבנן, כשאין עליו חיוב לא תאסור? כמו שכבר ראינו, אולי השאלה הזאת לא קיימת לדעת הרמב"ם, משום שבשאלה הזאת, אם הקטן חייב או האבא חייב, ברמב״ם לא מצאנו דברים ברורים. יש מקומות שהרמב״ם מנסח שהאבא חייב, ויש מקומות שכאילו הרמב״ם כתב שהילד חייב. האחרונים ניסו ליישב את הדברים, ניסו לעשות מזה תיאוריה אחת להסביר את הרמב״ם. בכל אופן, עמדתו של הרמב״ם בשאלה הזאת איננה ברורה. לכן, ניקח את הדוגמה השלישית. גוי, הרי בוודאי אינו חייב במצוות שניתנו ליהודים. הוא חייב בשבע מצוות בני נוח, אבל לא תסור, זה לא אחד ממצוות האלה. אז האם ייתכן שיש מצב שגוי חייב במצוות הרבנן? הרמב״ם כאילו סתר את עצמו בשאלה. הרמב״ם כותב בהלכות נחלות, בפרק ו' מהלכות נחלות, הרמב״ם כותב שגוי יורש את אביו מן התורה. דיני ירושה הרגילים חלים לגבי עם ישראל, אבל הלכה אחת שגוי יורש את אביו, זה דין תורה גם לגבי גויים. שאר דיני נחלות זה כבר תלוי במנהגים של העמים השונים. אבל הדין הזה הוא מן התורה. אומר הרמב״ם, אבל גר שמתגייר, עכשיו הוא נחשב כקטן שנולד, מאבד כל קשרי משפחה שהיו לו לפני הגירות, ולכן גוי באמת שמתגייר אינו יורש את אביו מצד הדין. אבל חכמים תקנו שגוי גר שהתגייר יירש את אביו. והרמב״ם מנמק את ההלכה הזאת ואומר שתקנו לו חכמים שמה יחזור למרדו. הגר הזה הרי איבד נחלה אולי רצינית כשהוא התגייר. והרמב״ם כותב שחוששים שמחמת הפיתוי הכספי הזה הגר יחזור למצבו הקודם, לכן חכמים תקנו שגר יירש את אביו. הרמב״ם פוסק שבדרך כלל בהלכות נחלות תנאים אינם מועילים. בן אדם שמתנה נגד דיני ירושה, הוא אומר שהבן לא יירש, או שיהיו דינים אחרים, ולא נעסוק בכל הסוגיות של בבא בתרא כרגע, אבל כללית, תנאים לא מועילים בדיני ירושה. אומר הרמב״ם, אבל יראה לי, הרמב״ם כותב יראה לי, בזמן שזה חידוש שאין לו מקום מפורש, הוא כאילו המציא את הרעיון הזה. הרמב״ם כותב, יראה לי שהתנאי מועיל בירושה זו. הועיל ואין הגוי מחויב לעמוד בתקנת חכמים. משמע מהרמב״ם הזה, שהאבא של אותו גר, יכול להתנות, הבן שלי התגייר, עזב את המשפחה, לכן אני מתנה שלמרות שיש דין תורה, שהוא יירש, אבל כאן הרי הוא התגייר ולא יורש, לכן אני מתנה שדיני חכמים לא יועילו. אומר הרמב״ם, כן, אין הגוי מחויב לעמוד בתקנת חכמים. אם נשאיר את זה כך, אז נראה באמת שאין מקרה שמצאנו לא בגוי, לא בקטן ולא בסומה, להוכיח שיש חיוב לציית לדברי חכמים למי שאינו מחויב ולא תסור. אבל הרמב״ם במקום אחר, בלכות איסורי ביה, פרק ח"ב, אומר שיש איסור ייחוד ויש מקום לדון איזה איסורי ייחוד הם יכולים להיות דאורייתא, איזה דרבנן, אבל הרמב״ם כאן מדבר על איסור דרבנן, ואומר הרמב״ם, כל המתייחד עם אישה שאסור להתייחד עמה, בין ישראלית, בין כותית, מקים את שניהם. בן אדם שעבר, יהודי, שעבר על איסור ייחוד, עם ישראלית, ואין מה לדבר, זה לא הנושא שלנו, אבל התייחד עם כותית. אומר הרמב״ם, מקים את שניהם. המעיין בטור יראה שהטור אומר מקים אותו. הטור לא הביא את ההלכה מקים את שניהם. אבל ברמב״ם כתוב מקים את שניהם. משמע, יש מקום לדייק מהרמב״ם, שאף בגוי מקים את הכותית, כיוון דשייכת בתקנת חכמים. משמע שלפי הרמב״ם, תקנות חכמים חלים גם על גויים. כך הקשה הרב יוסף רוזן בעל צופנת פניח, בחידושיו על הרמב״ם שם בלכות איסורי ביה. והוא אמר שהרמב״ם סתר את עצמו והוא השאיר את זה בצריך עיון, שהרמב״ם, זה לא ברור באמת אם הרמב״ם חושב שגוי חיה במצוות הרבנן. האמת היא שיש מקום להציע שדברי הרמב״ם בלכות נחלות הם ברורים, והרמב״ם קבע שם חד וחלק שגוי אינו מחויב במצוות הרבנן, ומה שהרמב״ם כותב, שמי שמתייחד עם אישה, האישה גם לוקה, זה איננו בגלל שהיא מצווה, אבל בגלל שהיא היוותה מכשול ליהודי, אז יש הלכה שמכשול שעומד בפני היהודי, שהוא עבר את העבירה והוא מקבל את העונש, גם המכשול מקבל אותו עונש במידה אפשרית. ולכן, אין הוכחה גמורה מהרמב״ם, שהרמב״ם חושב שיש מקרה שיש בן אדם שאינו מחויב ולא תסור, אבל עדיין חייב מצוות הרבנן. אבל ודאי שלפי הרמב״ן יש מקום לשאול, וכמו שאמרתי, יש מקום לדון לפי השיטות השונות, אולי לא לפי הרמב״ם, אבל לפי רב יהודה, לפי שיטת התוספות, בסומה, לפי השיטה של התוספות בקטן. אם אנחנו נפרש שקטן חייב מדרבנן, או נפרש שגוי חייב מדרבנן, עדיין השאלה קיימת, איך יכולים לחייב בן אדם בלי לא תסור. רב שלמה זלמן התייחס לזה, וכך הדברים בכמה וכמה אחרונים. אומר רב שלמה זלמן, אומר, הרי הקטן, הוא מתייחס בעיקר לדינים של קטן, והוא רוצה להסביר שקטן יכול להיות חייב במצוות הרבנן, אף על פי שאינו מוכיח בלא תסור. והוא אומר, הרי הקטן יודע שכך רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הרי זה חשיב כאילו גם מצד עצמו מחויב. רק החיוב הזה אינו כל כך חזק שבכוחו להוציא גם את הגדול. מעניין שכנראה שרב שלמה זלמן חושב, אם בן אדם מבין שזה רצון התורה, אז הוא מחויב לקיים את החיובים, בעצם זה לא חיובים, אלא רצונו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהרצון הזה אינו מנוסח בתורת חובה. אבל הוא אומר, זה, מה, אם כן, מה ההבדל בין מצווה לבין רצון התורה? אז לכן רב שלמה זלמן אמר שיש הבדל. החיוב אינו כל כך חזק שבכוחו להוציא גם את הגדול. לפי הדברים האלה, חייבים לציית לדברי חכמים בגלל שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה אפילו בלי פסוק מפורש. אם כן, מה ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן? הרי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שנקיים את התורה, ורצונו של הקדוש ברוך הוא שנקיים מצוות דרבנן. אכן, זה נכון. בכל זאת, התוקף של דברי תורה הם חיובים ממשיים, ואילו החיוב לציית דברי חכמים הוא אמנם חמור, ודאי חייבים לקיים דברי חכמים, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל החיוב אינו חזק כל כך, ולכן מי שחייב במצווה דרבנן, אז אנחנו ניכנס לסוגיה הידועה, אם הוא יכול להוציא מי שחייב מן התורה, שאי אפשר להשוות את רמת החיוב בין מי שמחויב במצוות התורה המפורשת, לבין מי שמחויב בגלל שהוא רוצה לציית לדברי חכמים. שהתורה ציוותה אותו בעצם לקיים את רצון התורה בתוך רצון התורה, ולא בתור חיוב. דיברנו על מצוות הרבנן, וניסינו לעמוד על המקור של החיוב לקיים מצוות הרבנן. כמה מצוות הרבנן אכן יש? ברמב״ם יש מספר מדויק של מצוות התורה, והרמב״ם מביא את הרשימה הזאת בכמה וכמה מקומות. למשל בספר המצוות, הוא ביסס, כתב ספר שלם על יסוד מינוי המניין של, של מצוות התורה. בהקדמתו למשנה תורה, הרמב״ם גם מביא מה שאנחנו קוראים ספר מצוות כאילו קטן, שחיבר הרמב״ם, שבמילים ספורות הוא רשם את תייג מצוות. אבל ברמב״מים הנתפסים, גם לפני משנה תורה, יש רשימה של המצוות לפי סדר שהרמב״ם מביא אותם במשנה תורה. ושם, אם תעיין בתחילת ספר המדע, תראה בכל מקום הרמב״ם כותב, בספר המדע יש כך וכך מצוות מהתורה, בספר אהבה יש כך וכך מצוות, והוא עושה רשימה. הרמב״ם היה אמן הסידור ודאג תמיד למספר המדויק של מצוות. ולכן זה מעניין שבמצוות הרבנן, עד כמה שאני יודע, אין מקור אחד ברמב״ם שמונה מספר של מצוות הרבנן. במשנה תורה, הרמב״ם בכותרות של כל ספר מביא רשימה איזה מצוות יש, ובדרך כלל מונה רק מצוות דאורייתא. גם במקומות שבוודאי יש מצווה דרבנן לפי שיטת הרמב״ם, הוא אינו מונה אותם בכותרת. למשל, הלכות נטילת ידיים, הרמב״ם לא הזכיר בתור חיוב של מצווה דרבנן. אבל בשני מקומות שמצאתי, הרמב״ם כן מתייחס גם בכותרות למצוות האלה. אחד, בהלכות עירובין, שהרמב״ם אומר שהמצווה בכותרת שאנחנו נעסוק בה זה מצווה דרבנן של עירובין, ובהלכות חנוכה ופורים, הרמב״ם אומר שיש בכלל החלק הזה שתי מצוות שהן דרבנן. אז במשנה תורה, לכל הפחות בכותרות, מצאנו רק שלוש מצוות דרבנן, שהרמב״ם כותב מפורש שהן דרבנן. אילו בהקדמה למניין המצוות לפי סדר הרמב״ם, שאמרנו שזה נתפס לפני ספר המדע, הרם שם כותב שחוץ מאשר מצוות מהתורה, יש מצוות רבנן, והוא מונה את השלוש מצוות שהזכרתי, והוא מוסיף עליהם גם תענית תשעה באב. וזה קצת מוזר, שהרי בזמן שאני חושב איך למנות מצוות רבנן, אני חושב רק על מצוות שמברכים עליהם אשר כדשן מצוותיו. אם תדבר על דברים כללים של רבנן, או איסורים דה רבנן, או חיובים אחרים דה רבנן, אינני יודע עד כמה, אבל נגיע למספר גדול מאוד. כשנדבר על מצוות דה רבנן, מצוות הכוונה שחכמים הטילו, חיובים לקיים מצוות מסוימות, וגם לברך עליהם אשר כדשן מצוותיו וציוונו, נדמה לי שהרשימה תהיה מצומצמת ביותר. ויש כאלה שמנו שבע מצוות, בסוף ספר החינוך, הוצאת אשכול, אז יש רשימה של שבע מצוות, שהרשימה הזאת באה מקדמונים, אבל ברמב״ם לא מצאנו רשימה בכלל. הרבי מחבד, הרב מנחם מנדל שניארסן, הציע שהרמב״ם בהגדרה לא רצה לקבוע מספר של מצוות רבנן. מצוות התורה הן נצחיות. אנחנו מאמינים שהתורה קדמה לעולם, ואחד מן היסודות של הרמב״ם בשורשים בספר המצוות, ש-613 המספר תרי"ג מצוות, הן מצוות שהן לנצח. מצווה שאיננה לנצח, לפי הגדרה, היא לא יכולה להיות אחד מתרי"ג מצוות. אם התורה קבעה תרי"ג מצוות מתחילת העולם, ככה יישאר עד סוף העולם, והרמב״ם קובע בעיקרי יהדות שזאת התורה לא תשתנה, ממילא הרשימה של תרי"ג מצוות היא רשימה סטטית ורשימה קבועה של מספר מדויק. מה שאין כן מצוות הרבנן. בהגדרה, מצוות הרבנן אינן נצחיות. חכמים באו וקבעו דינים מצוות מסוימות, ובעיקרון, לא בזמן הזה, אבל בעיקרון יש בכוח חכמים לחדש, לבטל, להוסיף, לשנות, לגרוע במצוות שלהם. ולכן במצוות הרבנן קשה לדבר על מספר, משום שאין מספר. המספר כבר השתנה ויוכל להשתנות עוד. לכן אמנם התוקף לחייב דברי חכמים היה הנושא הראשון של השיעור, כמה מצוות אכן יש, זאת השאלה השנייה, ואני מעדיף להשאיר את זה בלי מספר. מצוות הרבנן אינן ספורות, הן משתנות, מה שאין כן מצוות התורה שהן נצחיות.